לומדים היום את פרק למד ג' בעמוד 82, לא יודע אם נספיק את כל הפרק היום, אבל לפחות את רובו. אנחנו ממשיכים הנושא של שמחה בעצם, אם אתם זוכרות, מפרק הו, התחלנו לדבר על שמחה, כמה זה חשוב להיות בשמחה. ואם אתם זוכרות, בהתחלה אמרנו ששמחה זה לא המטרה, זה אמצעי, כי על ידי שמחה תוכל באמת לקיים את התכלית שלך בעולם, לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, כי השמחה מביאה לזריזות. ממילא זה בלי דאגות ובלי התרדות שבלב, אז בן אדם הוא זריז ויכול באמת לעשות רצון השם כמו שצריך. ואז בפרקים כ"ו, כ"ז, כ"ח דיברנו על כל מיני דברים שכביכול יכולים להפריע לשמחה ואיך להתמודד איתם. אחרי זה פרק כ"ט אמרנו יש בעיה אחרת, בעיה של טמטום הלב. בעיה הזאת, הבן אדם כבר מבין שצריך להיות בשמחה, אבל זה לא עוזר לו, עדיין הלב מלא, הלב שלם. בשביל שהלב ייפתח קצת, הוא צריך להיות קצת שבור, כן? הלב שבור דווקא הוא לב שלם. הבעיה שהלב סגור מכל הכיוונים, אטום מכל הכיוונים, אז אין מקום לקדושה להיכנס. וזה מה שאדמו"ר הזקן בפרק כ"ט התחיל להגיד לנו, שצריך קצת לבטש את הלב, לבטש את הגוף. ומה היה הביטוש בפועל? אז דיברנו על העבודה של חשבון נפש, באדם מבין שהוא לא כזה צדיק כמו שהוא חושב. וכמו שאמרנו, הרבה פעמים יש בעיה שבן אדם מחזיק את עצמו צדיק, שבעצם הוא מאוד רחוק מזה. כמו שהזכרנו את זה כבר ביום יום, בכף אלול, הרי בככה במשפט אחד מסכם את הבעיה של הבן אדם הזה, הוא אומר, קצת אולי קשה לשמוע פעם ראשונה, אבל ככה הוא מסביר שם, שהנחות והגס אינו מרגיש בנחיתותו וגסותו. יוצא שכמה שבן אדם במצב יותר קשה, ככה הוא פחות מודע למצב שלו. זה שבן אדם מרגיש משהו לא בסדר אצלי, זה מראה שהוא התחיל להתקדם, הוא התחיל לקלוט את האמת. אבל בן אדם שחי בשקר, בדמיון, שהכל מושלם אצלו, זה הבעיה הכי גדולה. למה זה הבעיה הכי גדולה? כי אחד שהוא נמוך, אז הוא לא מרגיש אפילו את זה שהוא נמוך. אז איך הוא יכול לפתור את הבעיה? זאת אומרת, בן אדם שמבין שיש בעיה ובא לבקש פתרון, אז ידיעת המחלה, או עצם הידיעה שיש מחלה, זה כבר חצי מהפתרון. אבל אחד שלא מודע ואומר, "אין לי בעיה בכלל", אז ודאי שזה הרבה יותר מסובך לפתור את הבעיה הזאת. אז כמו שראינו בפרק כ"ט, אדמור הזקן עושה את החשבון נפש הזה בכל רם יחד איתנו, שכל אחד מבין מהחשבון נפש הזה כבר שהוא לא צדיק. מספרים על, לא זוכר מי הדמות שמספרים את זה עליה, אבל ככה בתחילת החסידות, שהגיע איזה מישהו לבית של אחד החסידים, והתחיל להתגאות בעצמו כמה שהוא צדיק, ואיזה צדיק הוא, וכמה מצוות הוא עושה, וצדקה, ותפילה, והכל. ואז פתאום החסיד שהוא ככה מתגאה לידו, הוא ככה לא יכל לסבול את זה שבאדם ככה מתגאה, אז הוא ככה תופס את הסכין ככה של השחיטה, מתחיל להשחיז את הסכין של השחיטה, הוא אומר לו, אתה כזה צדיק, אתה יודע שפה יש לנו בעיה בכפר, אין לנו קברי צדיקים פה באזור, צריכים לנסוע 500 קילומטר לקבר צדיק הכי קרוב, אז חשבנו אולי אתה תפתור את הבעיה, אתה משחיז את הסכין, נעשה פה איזה קבר צדיק משלנו. אז הוא מתחיל ללחץ, הוא אומר לו, תשמע, אני לא כזה צדיק, תראה, יש לי כל מיני עבירות. פתאום מתחיל לספר את כל העבירות שלו וכל הבעיות שלו, ופתאום הוא גילה שהוא לא כזה צדיק. אז אותו דבר פה, אמרנו בפרק כ"ט, הבן אדם חושב שהוא צדיק, אז צריך קצת לשבור שם את הישות, אז קצת הקדושה תוכל להיכנס. זה היה שני פרקים, כ"ט ולמד, ואחרי זה פרק למד א' אמרנו, טוב, כל כך שברנו את הבן אדם, הוא יהיה עוד בעצבות, צריך להוציא אותו מהעצבות הזאת עכשיו. איך מוציאים אותו מעצבות? אז פרק למד א' אמרנו שהתבונן בזה שהנפש זה העיקר והגוף זה תפל, וכל פעם שהוא עושה מצווה אז הנפש יוצאת מהגלות והנפש יוצאת מהקליפות ומתחברת לקדוש ברוך הוא, ואז הוא יכול להגיע לשמחת הנפש, שזה השמחה האמיתית, שהוא שמח לא על הדברים של הגוף אלא על הדברים של הנפש. וגם אם הוא לא מרגיש את זה בפועל, אז אמרנו שם המפתח של אותו פרק, אמרנו מכל מקום תיקר נפשו בעיניו, הנפש תהיה יקרה בעיניו יותר מהגוף. לפחות שהוא יבין את זה, וזה כבר ישפיע בסופו של דבר גם על ההרגשה ולפחות על ההתנהגות בפועל. אחרי זה בהמשך לזה שאמרנו שהנפש היא עיקר והגוף תפל, אז אמרנו בפרק למד ב' הלב של התניה, ככה אפשר להגיע לאהבת ישראל אמיתית, כי אהבת ישראל אמיתית היא רק מהנפש. מצד הגוף יש באמת מחלוקות ויש קשיים ויש מריבות, מצד הנפש אפשר להגיע לאהבת ישראל אמיתית. אז אם בן אדם יעשה את העבודה של הפרקים כ"ט, למד, בפרט למד א', הוא ייקר את הנפש יותר מאת הגוף, הוא יוכל באמת להגיע לאהבת ישראל אמיתית. עכשיו פרק למד ג', אחרי שפרק למד ב' כביכול הוא קצת מאמר המוסגר, קצת בסוגריים כזה, כיוון שדיברנו כבר על שמחת הנפש, אז ציינו את העניין של אהבת ישראל, בפרט שכמו שאמרנו, אדמור הזקן רצה שזה יהיה דווקא לפרק לב, להדגיש לנו שזה הלב של התניה, וזה הלב של החסידות, וזה בעצם הלב של היהדות, אהבת ישראל ואחדות ישראל. שם ממשיכים באותו נושא של שמחה. עכשיו פרק למד ג', אז ראיתי שאפשר לפרש בשני אופנים. פרק למד ג', הוא עכשיו ייתן לנו עוד שיטה איך להיות בשמחה. אז אפשר להגיד שהוא בא לענות על שתי שאלות שונות. או שנגיד שהוא מתייחס לאותה בעיה שבתחילת פרק כ"ט, איך להתגבר על טמטום הלב ולהוציא את הבן אדם מהמקום הזה שהוא בטוח שהוא צדיק וככה קצת לזעזע אותו, אבל נראה שפה זה בדרך נעימה ובדרך של אהבה. או שנגיד שזה המשך לפרק למד, שאחרי שהבן אדם עשה חשבון נפש ועוד הפעם נהיה קצת עצוב, אז צריך להוציא אותו מהעצבות הזאת על ידי התבוננות של פרק למד ג'. אז ראיתי שבמפרשים חלק אומרים ככה, חלק ככה. בואו נראה בפנים, ננסה לבד, נגיד מה, איך אנחנו מבינים את זה. אז נמצאים בעמוד 82, בחלק התחתון, פרק למד ג', זה פרק מאוד מיוחד, כי אם הזכרנו בהתחלה שפרק הו, אדמור זקן מסביר ששמחה זה לא מטרה, זה אמצעי, וכביכול, גם אם אין לך סיבה להיות בשמחה, אתה חייל, אתה חייל של הקדוש ברוך הוא, אמרו לך להיות בשמחה, תהיה בשמחה, כזאת שמחה של קבלת עול. ופה הוא מסביר למה כן יש לך סיבה להיות בשמחה. ולא סתם סיבה להיות בשמחה, תדע לך שכמו שבן אדם שיודיעו לו עכשיו עם הטלפון של מישהי תצלצל ויודיעו לה שקיבלה ירושה של סכום מאוד גדול, אז בטח תהיה בשמחה גדולה. בפרק הזה אדמור הזקן אומר, תדע לך שקיבלת ירושה לא של כסף, קיבלת את הירושה הכי גדולה שיכולה להיות, שזה אמונה בקדוש ברוך הוא. אז עם אלה יש לך סיבה, זה לא רק אמצעי, יש לך סיבה מאוד טובה להיות בשמחה. וזו סיבה כל כך חזקה שהיא מאפילה על כל הקשיים של היום יום וכל הדברים הכי קשים, זה יותר חזק מהכל. נראה את זה בפנים, פרק למד ג'. עוד זאת תהיה שמחת הנפש האמיתית, ובפרט כשרואה בנפשו בעיתים מזומנים שצריך לזכחה ולהעירה בשמחת לבב. זאת אומרת, יש זמנים מסוימים שהבן אדם מרגיש קצת קשה, או שהוא מרגיש עם הלב אטום, בתחילת פרק כ"ט, או שהוא מרגיש שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, כמו פרק למד א', הוא מרגיש שעכשיו צריך איזו התבוננות מיוחדת כדי להוציא אותו מהעצבות שהוא נמצא בה באותו רגע, כדי לזכך את הנפש מהגסות שיש לה באותו זמן. אז במה, על מה הוא יחשוב, במה הוא יתבונן? אומר אדמור הזקן, במצב כזה, אזי יעמיק מחשבתו ויצייר בשכלו ובינתו עניין ייחודו יתברך האמיתי. מה שהוא צריך לחשוב בזמן הזה, זה על ייחוד השם. מה זה ייחוד השם? אז האמת שכבר למדנו את זה, בפרקים כ-כ-א, למדנו את זה אפילו באריכות, אדמור הזקן יאריך בזה עוד הרבה בשער הייחוד והאמונה, אבל כאן אנחנו נגיד את זה בנקודה, מה זה אחדות השם, מה זה ייחוד השם? כוונה שכל המציאות שאנחנו רואים, אין מציאות שהיא לא תלותית 100% בקדוש ברוך הוא, אין שום מציאות שקיימת מעצמה, ממילא אין מקום לתתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כל הזמן, וממילא המסקנה מזה שכל מה שקורה זה לפי רצון השם, ממילא רצון השם זה בשבילנו, אז ממילא כל מה שקורה זה לטובה. אזי העמיק מחשבתו ויצייר בשכלו, זה לא רק להעביר מחשבה באלמה, זה ממש לחשוב על זה ולהתעמק בזה. בשכלו, בינתו, עניין ייחודו יתברך האמיתי, איך הוא ממלא כל עלמין, עליונים ותחתונים, הכוונה איך הוא נמצא בכל מקום, כל הזמן, גם בעולמות העליונים, שלמדנו עולמות האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, גם בעולם שלנו התחתון, ואפילו מלוא כל הארץ על הזו, גם העולם הזה ממש, גם הוא כבודו יתברך, וכולה קמי כלא חשיב ממש, כולה קמי הכוונה, כל לפניו כלא, כמו כלום חשיב, הכל לפניו כמו כלום. זאת אומרת, אנחנו מחזיקים מהעולם כזה דבר גדול, ותמיד מסתכלים, איך הקדוש ברוך הוא הצליח לברוא עולם כזה גדול, כל כך הרבה יצורים, וכל כך הרבה נבראים, וצמחים, ובים כמה נבראים שיש, וזרע כדור הארץ, כל הכוכבים, וכל זה נראה כזה גדול, אנחנו צריכים כל הזמן להכניס לעצמנו, שלפניו הכל כמו כלום. לא רק העולם הזה, אלא כל העולמות. ולא רק כל העולמות, הכוונה החלל והגלקסיות והכל, אלא כל העולמות גשמיים ורוחניים, הכל בפניו כמו כלום. איך באמת יכול להיות דבר כזה? הרי עולם כזה גדול, איך יכול להיות מישהו שכלפיו הכל כמו כלום? אז מה שלמדנו בפרקים כ-כ-א, וזה תמיד ההסבר שחוזרים עליו, וזה משהו שצריך ככה להכניס לראש, שתמיד יישב לנו בפנים, כי זה תמיד יוכל להוציא אותנו מכל מחשבה לא נכונה, או מכל ספקות באמונה, כל הזמן צריך לזכור, העולם הזה הוא מוגבל. יש לו התחלה ויש לו סוף. לא משנה כמה שנים המדענים ירצו להגיד שהעולם קיים, אוקיי, אז הוא התחיל מתישהו. זאת אומרת שהוא מוגבל, מתישהו התחיל, מתישהו ייגמר. יש לו גבול, לא רק בזמן, יש לו גבול גם בגודל. הם אומרים שהוא מתרחב, זאת אומרת, הם יכולים להגיד עד איפה זה מגיע, והיום זה יותר מאתמול, אז זאת אומרת שיש בזה גבול. אם זה דבר שיש בו גבול, אז מי שברא אותו חייב להגיד שאותו אחד שברא אותו הוא לא, אין לו גבול. כי אם היה לו גבול, הוא לא זה שברא אותו, הוא חלק מאותה מערכת. אז זה שברא צריך להיות מחוץ למערכת, הוא צריך להיות בלי גבול. עכשיו תמיד שנבוא ונגיד מה היחס בין גבול ובלי גבול, מה היחס בין נברא גבולי לבורא אינסופי, תמיד היחס הוא אינסוף, אי אפשר להשוות. אז ממילא כמה שהעולם לא יהיה גדול, כלפי הקדוש ברוך הוא, אחד חלקי אינסוף, או מיליון חלקי אינסוף, או מיליארד חלקי אינסוף, זה תמיד נשאר אותה תשובה, כי כלפי האינסוף, הכל בטל לפניו. זאת אומרת, אם נשאל את זה בצורה ציורית, אז נשאל בן אדם ברחוב, תגיד, מה יותר קשה לקדוש ברוך הוא לברוא? הר שלם, או את כל כדור הארץ? אז התשובה הראשונה תמיד תהיה, לכאורה כדור הארץ יותר מהר שלם, אז הוא חושב שכדור הארץ יותר, אבל אם מבינים שכלפי האינסוף, הר וכדור הארץ זה אותו דבר, והאמת היא שגרגיר חול וכל הגלקסיות זה אותו דבר, אז זה בדיוק אותו דבר בשבילו. אז
אפשר לבקש הכל.
לכן אפשר לבקש הכל, נכון? לכן הכל יכול, גם יכול לשנות הכל ברגע אחד, נכון? לכן באמת אנחנו מאמינים בניסים, בהשגחה פרטית, אנחנו נראה את זה בשער ייחוד והאמונה, אדמור הזקן מקשר את זה לעניין הזה. על כל פנים הזה מראה שהכל לפניו כלא חשיב, כאילו לא קיים. למה? כי גבול לעומת בלי גבול, תמיד זה כאילו לא קיים. אם ניתן לזה עוד דוגמה טיפה ציורית שיכולה לעזור לנו, אם ניקח מתכנת מחשבים, שעכשיו הוא עשה איזה תוכנה במחשב, כן? והוא יצר איזה תוכנה של איזה משחק מחשב או איזה סרט מחשב, אז כל הדמויות במחשב, זה הרי בכלל הכל דו-ממדי, כן? לעומת המתכנת, שהוא תלת ממדי, וכל הדמות, כל התוכנה הזאת היא כביכול בטלה כלפיו, כן? היא לא קיימת כלפיו, היא יכול לחבות המחשב, ושום דבר לא קיים. אנחנו שנראה את הסרט במחשב, זה נראה לנו עולם ומלואו, אבל ביחס למי שעשה אותו, אין בכלל שום השוואה. אז אותו דבר, כל העולם הזה כביכול זה הסרט שהקדוש ברוך הוא עשה, ועם ההבדל בין המתכנת למשחק מחשב, אז אמרתי, המשחק מחשב זה דו-ממדי, המתכנת הוא תלת ממדי. פה נשווה עולם תלת ממדי לקדוש ברוך הוא אינסופי, זה לא ממד אחד יותר, זה אינסוף יותר ממדים. אז בוודאי שאין שום השוואה. וזה אדמור הזקן אומר שאם נתבונן בזה, זה יביא אותנו לשמחה. למה זה יביא אותנו לשמחה? נראה בפנים. קודם הוא יסיים את ההתבוננות באינסופיות של הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה ההתבוננות, השלב הבא הוא אינסוף, ועם כל זה הוא איתנו. זה יביא את הבן אדם לשמחה. נראה את זה בפנים. והוא לבדו, הוא, אני בשורה האחרונה בעמוד 82, והוא לבדו, הוא בעליונים ותחתונים ממש, כמו שהיה לבדו קודם ששת ימי בראשית, וגם במקום הזה שנברא בעולם הזה, השמיים והארץ וכל צבאם, היה הוא לבדו ממלא המקום הזה, וגם אתה, כן, הוא לבדו בלי שום שינוי כלל. זאת אומרת, אותו אין סוף שהיה לפני הבריאה, זה אותו אינסוף אחרי הבריאה. כל ההבדל הוא מה? כל ההבדל הוא רק לגבינו. שאנחנו עכשיו רואים שיש עולם, וכביכול נראה לנו שלא רואים את הקדוש ברוך הוא, אבל אותו אינסוף שהיה קודם בכל מקום, כל הזמן ממש, העולם לא מסתיר לו. זה כמו שיש לפעמים חלונות, שמצד אחד זה מראה, ומצד שני זה חלון. אז מי שעומד מהצד שזה חלון, הוא רואה הכל, הוא רואה גם את עצמו וגם כלפי הצד השני. מי שעומד מהצד של המראה, הוא לא מבין שזה חלון, הוא רואה רק את עצמו. אז כביכול אנחנו עומדים ככה מול הקדוש ברוך הוא, ואנחנו רואים את הצד של המראה, אבל הוא עומד מאחורי החלון, אז בשבילו זה לא מסתיר לו, העולם לא מסתיר לו על זה שעדיין הוא אינסוף. רק לנו, כמו אותה מראה, זה יוצר הסתר, אבל כלפי הקדוש ברוך הוא אין הסתר, וגם התקן הוא לבדו בלי שום שינוי כלל, מפני שכל הנבראים בטלים אצלו במציאות ממש. עכשיו הוא ייתן דוגמה מה הכוונה שכל הנבראים בטלים אצלו במציאות, הכוונה, כמו שאמרתי קודם, שזה לא תופס מקום אצלו, שאם העולם יהיה קטן או גדול, בשבילו זה אותו דבר, כי זה בטל אצלו. זה לא תופס מקום, זה הוא אינסוף וזה גבול. אז הוא נותן לזה דוגמה, משל מהנפש. מה המשל מהנפש? הוא אומר, כי ביטול אותיות הדיבור והמחשבה במקורן ושורשן, ומהות הנפש ועצמותה. שאין עשר בחינותיה, חוכמה, בינה ודעת, חולו. מה ההבדל, מה הכוונה ביטול אותיות הדיבור ביחס למהות הנפש? אז גם זה, קצת הזכרנו את זה בפרקים כף וכף א', אני אסביר את זה בקצרה. אנחנו, כשבן אדם מדבר, אז הוא מדבר עם אותיות מסוימות. עכשיו אני מדבר דווקא באותיות של עברית, נכון? או שאני מדבר באותיות של אנגלית, אבל אני מבטא את הרגש שלי באותיות מסוימות. שאני חושב, אז אני גם כן מבטא את הרגשות שלי כלפי עצמי. מה ההבדל? דיבור אני מבטא את זה כלפי החוץ, במחשבה אני מבטא את זה כלפי עצמי. אבל בכל פנים אני מבטא רגש מסוים באותיות. אבל כשאני מרגיש, אין שם אותיות עדיין. הרגש הוא עדיין מופשט. בן אדם שמדבר, אז הוא מדבר עברית או אנגלית. שהוא חושב, אז גם עם עצמו, הוא חושב בשפה מסוימת. שהוא מרגיש, הוא לא מרגיש בשפה מסוימת. אם הוא אוהב או ירא, אין בזה אותיות עדיין. הכוונה זה לא בשפה מסוימת, זה עדיין מופשט. עכשיו, אם נשווה את האותיות של הדיבור לעומת האותיות של המחשבה, האותיות של הדיבור, אני מוציא אותם החוצה, הן כבר מגושמות, כבר שומעים אותם. האותיות של המחשבה, קיימות שם אותיות, עובדה, אני רואה איזשהו ציור מולי, אז זה גם כן אותיות, אבל הן אותיות רוחניות. אז אם נשווה את אותיות הדיבור לאותיות המחשבה, אז אפשר להגיד שאותיות הדיבור הן בטלות ביחס לאותיות המחשבה, הן לא תופסות מקום, כמו שרואים בפועל, שבן אדם חושב 5 דקות, הוא יכול לדבר אחרי זה שעה. כן? כי מהאותיות של המחשבה זה בעין ארוך לעומת האותיות של הדיבור. אם נלך שלב גבוה יותר, ונשווה עכשיו את האותיות של המחשבה לרגש עצמו, כיוון שברגש עדיין אין אותיות והכל מופשט, אז האותיות של המחשבה הן בטלות במציאות לגמרי, לעומת האותיות של לעומת הרגש שאין בו אותיות עדיין. אותו דבר אדמו"ר הזקן יגיד, העולם נברא באותיות, בדיבור של הקדוש ברוך הוא, והדיבור הזה ביחס לקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא בטל במציאות. אז אם אלה אפשר להבין, שכל העולם שנברא מאותיות האלה, הוא כל כולו בטל במציאות לקדוש ברוך הוא, שוב הכוונה, הוא לא תופס מקום שבשבילו קטן וגדול, זה אותו דבר בדיוק. כן. רגע, שיש לי משיכה כלפי משהו מסוים. כן, המשיכה הזאת, אבל אני לא יכול, אני לא מצמצם אותה לאותיות. אני לא אומר, אני עכשיו מרגיש משהו. פשוט מרגיש ונמשך. אז ברגע שאני מצמצם את זה לאותיות מסוימות, בין עם מחשבה ובין עם דיבור, זה צמצום מאוד גדול. צמצום כל כך גדול שהאותיות ביחס לרגש זה לא תופס מקום. אגב, אם אמרנו קודם שמ5 דקות של מחשבה אפשר לדבר שעה, אז מסופר על האריזה שפעם בפרשת בלק נדמה לי או פנחס, בלק, אדמו"ר הזקן מביא את זה בליקוטי תורה, שהתלמידים ראו אותו שכשהוא נח בשבת, אז ראו שהשפתיים זזות, רוחשות. שאלו אותו אחרי זה, מה ראית שם, היה בעולמות העליונים, מה למדת, מה ראית? אז הוא אמר שכדי להגיד מה הוא ראה בשעה הזאת, הוא צריך לדבר עכשיו 60 או 80 שנה. איך 60 או 80 שנה? 5 דקות של מחשבה זה שנה של דיבור. נו, אז שעה של זה לא מחשבה. אצלו זה היה באופן של ראייה. זה כמו שבן אדם לא עלינו לפעמים בתאונה, אז אנשים מספרים שהם 5 שניות ראו את כל החיים שלהם. איך 5 שניות אפשר לראות בשנייה שלפני? איך יכול להיות? כי פשוט הכל נמצא פה, פשוט נפתח לו ברגע אחד, לא שהוא שמע. אם אתה צריך לשמוע פרט פרט, אם אתה רואה, אתה יכול ברגע אחד לראות עיר שלמה, נכון? רק בדרך כלל אתה לא תזכור מה ראית. אבל ברגע אחד אפשר להיחשף להכל. אז להריזה על זה באופן כזה, שהוא הגיע לדרגה הזאת, בוודאי. זה אחד הדברים שרואים באמת על הגאולה.
הרב, גם חלום.
גם בחלום זה ככה לפעמים, נכון? נכון? כן. שהאותיות של המחשבה הן בטלות לרגש, על זה אני מדבר.
כן, פה במקום הזה יש אותיות?
באותיות יש מחשבה, אבל עם אותיות דקות. עובדה שאני חושב בשפה מסוימת. להרגיש שאני נמשך למשהו, אין פה שפה. אני לא מדבר עם עצמי ואומר על עצמי.
זה מצומצם דרך החושים.
בדיוק. זה רק הרגש. כן?
שיש מה שנקרא הגיון ליבי, שזה מה שהוא קורא פה אותיות המחשבה. ויש עצם המחשבה שלפני הגיון ליבי, שלה אין שום ציור.
אוקיי.
אבל עדיין היא בטלה, גם עצם המחשבה כנראה בטלה לרגש עצמו.
תראי, גם ברגש יש מקומות שכתוב בחסידות שיש גם אותיות ברגש, אבל זה אותיות מסוג אחר. כאן כרגע שהוא מביא את המשל, הוא לא מסבך אותנו, הוא אומר, תראי, גם זה שכתוב פה ש10 כוחות הנפש הם מהות הנפש, מי שלומד מאמרים של הרבי אז יודע שמהות הנפש זה הרבה יותר מ-10 כוחות הנפש, זה ברצון, בעתיק, בפנימי, כן? אוקיי, הכל בחסידות, הכל יחסית, תלוי מה מדברים באיזה עניין, ביחס לזה זה עצמות ומהות הנפש, כן? אז לא תמיד אנחנו מדייקים בכל הדרגות וכל הזה, כי פשוט זה בתור משל פה. זה מה שכתוב על הגאולה, שביציאת מצרים נקרא ים סוף. ולעתיד לבוא, אז יקרא ירדן. אז אומרים, מה ההבדל? ים סוף זה היה קריאה של ספירת המלכות, בין הצילות לעולמות ביה. עתיד לבוא יקרא הנהר, שזה בין הצילות ללמעלה מהצילות. אז אם אלה לימוד תורה יהיה בראייה, בדיוק לומדים את זה בתניה שעכשיו, שאת כל הנגלה ביומיים הראשונים של הגאולה כבר אפשר ללמוד את כל תורת הנגלה, אחרי זה נתעלה לדרגות של חסידות ופנימיות ועוד ועוד עומקים. למה? כי הכל יהיה לא באופן של שמיעה, כמו שהיה עד עכשיו, אלא באופן של ראייה. בראייה אתה בדקה אחת רואה מה שלוקח לשמוע זמן ארוך.
ראו את הקולות.
כמו שהיה במתן תורה, נכון? זה העניין של ראו את הקולות בדיוק. אני אמשיך בפנים. אז הוא אומר, ומהות הנפש והעצמותה שהן 10 בחינותי החוכמה בינה ודעת, חולו שאין בהן בחינת אותיות עדיין קודם שמתלבשות בלבוש המחשבה, בנפש עצמה אין עדיין אותיות, כמו שנתבהר בפרק כ' וכ"א, ברכות אין שם. וכמו שכתוב גם כן במקום אחר, משל נוסף לזה, שלא הזכרנו אותו עדיין היום, משל גשמי לזה מעניין ביטול זיו ואור השמש במקורו, הוא גוף כדור השמש שברקיע, נקרא את המשל עד הסוף ואז ננסה להסביר אותו, שגם שם, בכדור השמש עצמו, גם שם מאיר ומתפשט ודאי זיוו ואורו, וביתר סט מהתפשטותו והערתו בחלל העולם, אלא ששם הוא בטל במציאות במקורו, וכאילו אינו במציאות כלל. זאת אומרת, פה בעולם הזה אנחנו מרגישים את האור של השמש, והאור הזה מאיפה מגיע? מהשמש, בוודאי, זה המקור שלו, בוודאי שיש גם אור בשמש. אבל בשמש עצמה, יכול בתוך כדור השמש, יכול להיות שאם יש שם לא נראה אור ממש, אבל ודאי שיש שם אור, כי הוא המקור לכל שאר האור. אז חייבים להגיד שהאור שיש פה, הוא בטל במציאות לאור שיש שם למעלה. אז אותו דבר הנמשל הוא, העולם פה, האותיות שבורות את העולם, הן בטלות במציאות לקדוש ברוך הוא. אם אלה, אם זה בטל במציאות לקדוש ברוך הוא, אז זה מה שבאנו להגיד קודם, כיוון שהכל בטל במציאות, אז בשבילו זה שנברא העולם, זה לא משנה את העובדה שהוא אינסוף ונמצא בכל מקום. זאת אומרת, המחשבה יכלה להיות שלפני שנברא העולם, הוא היה אינסוף, בסדר, הוא בכל מקום. עכשיו שנברא העולם, הנה, עובדה, לא רואים אותו. אז עכשיו הוא כבר לא בכל מקום. עכשיו הוא, ככה באמת הבינו את כתבי האריזל, משהו עולמת חסידות, שכשכתוב באריזל שהוא צמצם את עצמו, הכוונה שהקדוש ברוך הוא פינה מקום, הלך הצידה, עכשיו הוא מסתכל מהצד על העולם. אדמו"ר הזקן אמר, ודאי, זה לא הכוונה. הכוונה צמצם את עצמו, רק העלים את האור שלו, אבל ודאי שהוא ממשיך להיות פה, כאן, כל הזמן, בכל מקום. עכשיו, אני לא רוצה יותר מדי להאריך בעניין של המשלים האלה, כי יותר הנקודה של השלב הבא, מה עכשיו, מה ההתבוננות הזאת, למה היא תגרום לי באמת להרגיש שמחה? ולמה היא תגרום לי להרגיש כזאת שמחה, שזה יכול ממש לרומם את הבן אדם ולזכך את הנפש שלו, שבאמת אפילו שאין לו כביכול שום סיבה אחרת טובה להיות שמח, כי בחיים שלו יש כל מיני דברים לא טובים, עצם המחשבה הזאת על זה שהקדוש ברוך הוא בכל מקום כל הזמן, זה עצמו יכול לרומם אותי. אני אראה את זה אחרי הנקודותיים בעמוד מ"ב. וככה ממש דרך משל וביטול העולם ומלואו במציאות לגבי מקורו שאור אינסוף ברוך הוא, וכמו שנתבאר שם באריכות. זאת אומרת, כמו שהאותיות בטלות למהות הנפש, וכמו שאור השמש בטל השמש, אז ככה עם אלה כל העולם בטל הקדוש ברוך הוא. עכשיו שהבן אדם...
נתבאר שם זה שער
איכות לעונה. כן, כן. נכון, זה אחד המקומות שרואים, שהרי חלק ב' חלק ב' של הליקוטי אמרים, שער איכות והאמונה, אז ידוע שאדמו"ר הזקן, בהתחלה התוכנית הייתה שהוא יהיה חלק א', ומה הראיה לזה? שיש כמה מקומות בחלק א', שכתוב כמו שהתבאר שם בלשון עבר, על חלק ב'. ובחלק ב' יש כמה מקומות שכתוב כמו שהתבאר לשון עתיד על חלק א', כי המחשבה הייתה שיהיה קודם שער איכות ואמונה, בסוף זה לא יצא ככה. בפועל אפשר להבין את ההיגיון, למה באמת אדמו"ר הזקן רצה שקודם יהיה שער איכות ואמונה, כי זה הנושא הזה, שהכל בטל הקדוש ברוך הוא, ואין עוד מציאות חוץ ממנו, זה הבסיס לכל עבודת השם. איך?
מי בעצם...
שאלה טובה. לא, זה אדמור הזקן עשה את זה ככה בסוף. שזה יהיה החלק הראשון וזה החלק השני. אבל למה באמת זה בסיס לכל עבודת השם? גם אמונה זה בסיס לכל עבודת השם, אבל אמונה במה? זה בדיוק החידוש. אם האמונה היא שיש קדוש ברוך הוא והוא שם ואני פה, אז גם עבודת השם שלי נראית כזאת. איך היא נראית? שיש לי את החיים הפרטיים שלי, ולפעמים אני גם עובד את השם. אבל אם האמונה היא שהקדוש ברוך הוא בכל מקום, כל הזמן, גם בגשמיות, גם ברוחניות, אז אין הפרדה בחיים שלי. מה שהיו אומרים פעם, דבר שלא אומרים, אבל כמו שהיו אומרים, יהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך. כאילו יש שתי רשויות. מבינים את זה? אין שתי רשויות יותר. אגב, הרבי אומר את זה על שבת בראשית. כולם מכירו את הפתגם הידוע, שכשם שאדם מעמיד עצמו בשבת בראשית, כך תהיה כל השנה שלו. למה דווקא שבת בראשית?
זה
התחלה. אז אפשר להסביר, זה ההתחלה. נו, ואז מה?
ואז האמונה שלנו מתחזקת עם זה, שיהיה באמת אלוקים.
אז הרבי אומר מה שאת אומרת, אבל קצת יותר עמוק, הוא אומר, בשבת הזאת קוראים פרשת בראשית. ושם לומדים את הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לא רק האמונה שיש קדוש ברוך הוא, האמונה היא שהוא בורא את העולם, הוא בורא את העולם יש מאין, ומזה מבינים שאין עולם בלי שהקדוש ברוך הוא יברא אותו גם עכשיו. אז אם אלה מבינים שהמציאות של הבורא זה לא משהו רק לשבתות או רק לתפילות, לכל הזמן ממש. כן. אגב, בתפילה איפה אנחנו רואים את זה בבוקר, אנחנו אומרים, אתה הוא קודם שנברא עולם, אתה הוא לאחר שנברא עולם. אז בפרק כף, אדמור הזקן אמר, למה כתוב הוא פעמיים?
חדש
בטובו. אפשר היה, הנוסח של הסידור היה יכול להיות, אתה הוא קודם שנברא עולם ואתה לאחר. זה שכתוב הוא פעמיים, אתה הוא קודם ואתה הוא לאחר, אותו הוא שהיית לפני, אין סוף, זה אותו הוא אחרי, זה לא השתנה. איך? כן, כן. זה המשמעות של זה, כיוון שזה אותו אין סוף.
זה משתנה לנו את המקום של החיים.
כן, כן, בוודאי.
לא מעניין אותי קודם ואחר כך.
מה זה?
לא כל כך מעניין אותי הקודם ואחר כך.
לא, ההבדל הוא שנגר שמייצר משהו יש מיש, אחרי שהוא בנה כיסא הוא עייף יותר. הוא זקן יותר, הוא השתנה. הקדוש ברוך הוא רוצים להגיד, הוא לא השתנה. מה הפירוש שלו, איך יכול להיות שהוא לא השתנה, הרי הוא ברא עולם, כיוון שהעולם לא תופס מקום אצלו, והעולם לא מציאות מבחינתו, ולכן הוא לא השתנה. וכל זה, מה המטרה? שקצת נרגיש שהעולם הזה לא אמיתי. קצת, קצת, אם קצת נרגיש את זה לפעמים, שהעולם הזה, שנפסיק להרגיש אותו כל כך אמיתי. כן? שנפסיק להרגיש את העולם הזה כאילו כל כך, כאילו הקליפה זה האמת, שהוא כל כך עצמאי. שקצת נרגיש שהקדוש ברוך הוא זה שמכוון את העולם והכל בהשגחה פרטית. אם קצת נרגיש את זה, אפילו מדי פעם זה משנה כבר את כל המהות של הבן אדם וכל המציאות שלו. אני רואה את זה בפנים, עכשיו הוא ידבר על זה. אחרי הנקודה. כן.
שהוא לא עצמאי, שהוא לא עצמאי. מבחינת העולם, באמת העולם הוא לא עובד, אבל זה
חלק טוב. זה שאני צריך לשלם לו, זה גם חלק מרצון השם. זה מלא, על פי תורה צריך לשלם. צריך לשלם לו באמת. אני מסופר על הרובד שובר. לא, אנחנו לא, זה פריקת עול. לפעמים המרחק בין אמונה לפריקת עול הוא מאוד קטן לפעמים. צריך מאוד להיזהר עם זה. סופר על הגאון הרבי צ'ובר. סופר על הגאון הרבי צ'ובר שפעם אחת הוא קיבל בדואר איזה שני חובות שיש לו למדינה, של מיסים, למדינה שהוא חי בה. אז הוא אמר על חוב אחד שזה על פי תורה החוב הזה, אז הוא משלם אותו. והחוב השני הוא אמר, על פי תורה, זה, החוב הזה הוא לא אמיתי, אסור להם לקחת את המס הזה, ואני לא משלם אותו. באמת הגיע אחרי זה מכתב שזה הטעות. זאת אומרת, הכוונה שהוא לא אמיתי, הכוונה שהתורה היא בעלת הבית על המציאות של העולם, ואם על פי תורה צריך להחזיר את החוב לאותו אחד שהלוויתי ממנו, ודאי שאני אחזיר לו את החוב. זה חלק מזה שהעולם הוא לא אמיתי, גם לא אמיתי זה לא שהוא לא קיים. הכוונה שהוא לא קיים בפני עצמו, בלי שהקדוש ברוך הוא יהווה ויחיה אותו, כן. נכון, מסופר על איזה חסיד פעם שלא רצה להחזיר למישהו חוב, הוא אומר לו, העולם לא אמיתי, אז מה? אז הלכו לאיזה אדמו"ר, לא זוכר למי הלכו, אבל לאיזה אדמו"ר או חסיד אחר, הוא אמר, כן, שימו אותו לשולחן ותנו לו קצת, איך? כמה מלכות, ותגידו לו, זה גם לא אמיתי המלכות שנותנים לך, נראה מה הוא יגיד, כן? אז הוא יבין שהעולם כן אמיתי וכן צריך... קודם כל הוא צודק שזה של השם, אבל השם גם קבע חוקים שאם בן אדם שילם על המקום וזה שלו, אז אסור להשיג גבול ואסור להיכנס ואסור זה, נכון?
זה צריך לדעת,
איך?
זה צריך לדעת את החוקים,
נכון? צריך לדעת את ההלכות, נכון? בגלל זה ההלכות זה כזה דבר חשוב, וצריך, אי אפשר ללמוד רק חסידות. תראו, גם כל מה שלמדנו עכשיו בסימן קפה באיגרת הקודש, שאדמו"ר הזקן מדבר לראות שהכל בהשגחה פרטית, והניזק נגזר עליו מהשמיים, נו, אז זה שזיק לך, כביכול זה לא אשמתו בכלל, נגזר עליך משמיים. בסדר, הוא לא אומר חס ושלום להפנות הלכי השנייה, הוא אומר שצריך להעמיד אותו לדין. למה צריך להעמיד אותו לדין אם נגזר עליי משמיים? בסדר, אתה החישוב שלך עם הקדוש ברוך הוא שנגזר משמיים, אבל הוא החישוב שלו עם הקדוש ברוך הוא שצריך להעמיד אותו לדין, על פי הלכה, הוא צריך לשלם את מה שמגיע בוודאי. אותו אדמו"ר הזקן שכתב את התניא, שפה אנחנו לומדים איך הכל אלוקות וכל הדברים הנפלאים, הוא גם כתב את השולחן ערוך, ששם הוא אומר מה הדין בכל מקרה שבן אדם לא עמד בהלכה ולא קיים, אז הוא גם אומר מה הדין ומה צריך לעשות, זה לא סתירה, כן? להאמין שהכל אלוקות, הפוך, האמונה שהכל אלוקות זה מחזק את התוקף של התורה. כי אם אני חושב שלא הכל אלוקות, אז כביכול אני יכול להגיד גם, אז יש מקומות שהתורה שם אי אפשר לקיים אותה. זאת אומרת, יש גבול איפה התורה נכנסת. היא נכנסת במאה שערים, אבל לתל אביב היא כבר לא מגיעה. כי פה זה כבר לא... פתאום, הכל אלוקות, זה מחזק את העניין שהתורה מגיעה לכל מקום ויורדת לכל מקום. עד רבה, זה העניין שלה, שתרד לכל מקום. לכן באמת רואים בעשרת הדיברות שהחצי הראשון זה עניינים מאוד רוחניים, מאוד גבוהים. החצי השני, מה זה לא תרצח, לא תגנוב. עם מי מדובר פה? מדברים פה לרוצחים, מה אני רוצח, שצריך להגיד לא תרצח. זה יורד למקומות הכי נמוכים, כמו שרואים גם בגמרא, על מה הגמרא מדברת כל הזמן. עם השור נגח את הפרה, עם הכלי הזה תמה, הכלי הזה טהור, מדברים על הדברים. אחורה בן אדם שילמד גמרא פעם ראשונה, תגיד לו, תשמע, בוא תלמד חוכמה אלוקית. מה החוכמה של הקדוש ברוך הוא? תגיד, זה החוכמה של הקדוש ברוך הוא? שאם הסנדל נקרא בשבת, אז זה מותר לטלטל. זה החוכמה, כן? זה היופי, שהחוכמה יורדת למטה-מטה גם לדברים הנמוכים, עד רבה, ואז היא שייכת לכל אחד מאיתנו, כי אני יכול להבין אותה. אם התורה הייתה רק עולמות עליונים, ועולם האצילות, ועולם הבריאה, הבן אדם רגיל שלא מבין אותה ברוחניות, או כאילו התורה היא לא שייכת אליו, פוק, זה יורד עד למטה-מטה שיש שייך לכולם. עכשיו, במה עוד, עכשיו שהוא התבונן בזה, הוא אומר בפנים, אחרי הנקודה, עמוד מבית באמצע. והנה, כשיעמיק בזה הרבה, ויעמיק במה? בזה שהקדוש ברוך הוא כל העולם בטל במציאות אליו, ובעצם הכל אלוקות וכל העולם הזה, זה בעצם, עוד פעם, אני לא רוצה להגיד אשליה לא קיים, אלא הכל זה תלוי, המציאות שלו תלויה כל הזמן, בזה שהקדוש ברוך הוא ימשיך לעבוד ולקיים אותו, ישמח ליבו ותגל נפשו. תגל הכוונה, זה אפילו שמחה גם חיצונית וגם פנימית, אף גילת ורנן בכל לב ונפש ומאוד באמונה זו כי רבה היא, כי היא קרבת אלוקים ממש. מה בעצם האמונה הזאת מביאה את הבן אדם? זה מביא אותו להרגיש שהקדוש ברוך הוא קרוב אליו. זה החידוש הגדול. למדנו את זה גם בסימן י' בגירת הקודש, שם הוא מביא את הציטוט, כי באור פני מלך חיים, בן אדם שעומד מול המלך, ורואה את המלך מחייך אליו, אז ודאי שהוא מחייך גם כן. כל הבעיה שלנו, למה אנחנו לא מחייכים כרגע? כי אני לא מרגיש שהמלך לידי ומחייך אליי. בגלל כל מה שקורה, ובגלל האלם ואסתר, אז לפעמים יש לי את הטעות הזאת שכאילו המלך רחוק ממני. פה כמה שאני אתבונן יותר בזה שהכל בטל במציאות אליו, אז מה תהיה הרגשה? שהמלך קרוב אליי. ברגע שיש את הרגשה שהוא קרוב אליי, אז זה מה שמביא לאדם את השמחה הגדולה, הרגשה של הקרבה, כן? רואים את זה, זה אחד העניינים של רבי וחסידים, גם כתוב ביומיום, שאחד העניינים שאדמו"ר הזקן שינה, או אפילו מהבעל שם טוב, אני לא זוכר עכשיו, שעד אז היה ריחוק בין הרב לתלמידים שלו. היה כמו איזה דיסטנס כזה, והרבים, האדמו"רים עשו שיהיה את הקרבה, מתוועדים ביחד, מדברים ביחד, מנגנים ביחד, והרגשה הזאת של הקרבה, שהרבי דואג לי, ואכפת לו ממני, ואני קרוב אליו, זה מרומם את הבן אדם, זה נותן לו את ההרגשה הזאת. אותו דבר, שהוא מרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא, שהוא מרגיש שהמצוות זה לא עול, זה זכות, שהקדוש ברוך הוא נותן לי את המצוות האלה כדי לקרב אותי. הרגשה הזאת של הקרבה, זה עושה כזאת הרגשה מיוחדת, זה מרומם את הבן אדם. ניתן לזה דוגמה מהעולם, העולם לא של הקדושה, אז רואים שהעניין של להריץ אנשים, אז אנחנו כבר אומרים לנו, למה אתם כל כך מעריצים את הרבי? אבל רואים שבעולם יש את זה אפילו יותר. מעריצים זמרים, מעריצים כוכבי ספורט, מעריצים, ומה זה מעריצים? תראו איך הם מתנהגים ו... ותמונות וכולו וכולו, כזאת הערצה. תבוא לאיזה נער בן 15 שמעריץ איזה כוכב ספורט או משהו כזה, והכוכב ספורט הזה יבוא אליו ויהיה לו, תשמע, אני רוצה לגור לידך. אז איתך בבית, איתך בחדר, לא תמונה, אני באמת תהיה פה. איך הוא ירגיש? מאושר, בטח, בשמיים. ואם הוא יגיד לו, תשמע, אני גם ארשן לך לבוא איתי למשחק, ואתה גם יש לך זכות, תוכל לקשור לי את הנעליים כל פעם. מה הוא ירגיש? שמשפילים אותו וזה עול? ירגיש שזה השמחה הכי גדולה שיכולה להיות. למה? כי עכשיו אני קרוב. למי אני קרוב? לזה שאני הכי אוהב והכי רוצה אותו, אני קרוב אליו. אומר אדמו"ר הזקן גם פה, זה תהיה הרגשה שלך, אתה מרגיש קרוב לקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה מרגיש אליו קרוב, אז כל השאר מתמוגג, נמס, הכל פתאום כבר, אתה לא מרגיש את כל השאר. אתה מבין פתאום שכל מה שהיה נתינת מקום להרגשות האחרות להיכנס, פשוט בגלל שלא הרגשת קרוב. כי ברגע שאתה מרגיש קרוב, זה כזאת שמחה שכל השאר נעלם. איפה אנחנו מרגישים את זה באמת? איך? הכל תפל לעניין הזה. איפה באמת יוצא לנו קצת להרגיש את זה? איך? שיש? שיש ישועה, נכון? באדם רואה את זה השגחה פרטית מול העיניים, שהוא לא האמין שיקרה, וממש רואה את זה מול העיניים, אז עושה לו שמחה, הוא פתאום רואה איך ממש הקדוש ברוך הוא איתו. אז זה ממש עושה לו שמחה מאוד גדולה, שהנה אני קרוב לקדוש ברוך הוא, נכון? באיזה עוד מקרים לפעמים, רואים את זה בחגים, בזמנים מיוחדים, בהתעלות, בהתרועמות של החגים, במען שנמצאים אצל הרבי, איך? לפעמים אפילו בתהליך קשה, נכון? הרבה פעמים באים לנחם אנשים שלא עלינו בכל מיני מצרים קשיים, ורואים שהם קיבלו כאלה כוחות פתאום של תעצומות נפש, דווקא בגלל התהליך הקשה לפעמים מרגישים את זה, כן? כן, נתת לי איך הנס להתנוסס, הנס הזה לפעמים הוא מרים אותנו, והניסיון מעלה את הבן אדם, נכון? פה אדמור הזה כן רוצה להגיד, אתה יכול להגיע לזה גם לא כי משהו חיצוני קרה, לא בגלל ההשגחה הפרטית שראית, לא בגלל לא עלינו הניסיון שעברת, אלא אתה מההתבוננות שלך יכול להגיע לזה. זה הכי קשה, כי זה מלמטה למעלה. זה לא משהו שבא לך בהשראה פתאום מלמעלה מתנה. זה משהו שזה העבודה שלך, אבל בוא נראה, תנסו בבית ונראה אם זה עובד. כל אחד יכול לנסות את זה ולראות, לפעמים קצת לחשוב. בהתוועדות של שבוע שעבר הייתה בחוברת, בדבר מלכות, לפרשת לך לך. תפשין ממי, אז הרבי דיבר שלך לך מארצך, זה הציווי הראשון ליהודי הראשון, וכל אחד צריך לחיות עם הציווי הזה, ובאמת לעשות לך לך ולצאת מארצך ומולדתך וכולו וכולו. ושם הרבי אומר, טוב, יבוא מישהו ויגיד, אבל אני הקדוש, מה החוכמה? אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, אז בטח שהוא עשה לך לך, אני הקדוש ברוך הוא לא התגלה אליי, אז מה, איך מצפים ממני? הרבי אומר, אם אתה תתבונן כמה השגחות פרטיות אתה ראית בשבוע האחרון, תדע לך שהקדוש ברוך הוא התגלה אליך. אלא מה קורה, אומר הרבי, שכשהשגחה פרטית קורית לך, אתה מתרגש. עכשיו שבוע אחרי שאתה יושב בדיעבד לחשוב על השבוע האחרון, פתאום השכל אומר, טוב, זה לא היה השגחה פרטית, זה פשוט קרה במקרה. עברתי שם והוא עבר, אז זה הסתדר, אבל על פי טבע זה באמת, פתאום אתה הופך את הכל מעל טבעי לטבעי. אז אומר, תדע לך שההרגשה שהייתה לך באותו רגע שזה קרה, זה האמת. עכשיו, כשאתה מסתכל בדיעבד, אל תיתן, או הקלוגינקר, אל תיתן לעץ הרע, הפיקח, להפיל אותך, תדע לך שזה השגחות פרטיות, זה הקדוש ברוך הוא מתגלה לך, כן? זה הכוונה שתרגיש קצת אלוקות. אז פה הוא אומר, האמת היא שהכל השגחה פרטית. האמת היא שאתה קם בבוקר זה גם השגחה פרטית, שאתה יושב על הכיסא זה גם השגחה פרטית, ברוך השם שאתה בריא זה השגחה פרטית, אז על כל דבר אפשר לראות איך הקדוש ברוך הוא נמצא קרוב אליי ודואג לי ועוזר לי. עכשיו נראה, יש לזה עוד שלב. עכשיו, כי רבה היא כי היא קרבת אלוקים ממש, וזה כל האדם, תגידו אם אתם מזהות את הקטע הבא, בשורה שמתחילה במילה ממש, בערך 10 שורות מלמטה. וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאות כל העולמות עליונים ותחתונים, להיות לו דירה זו בתחתונים, כמו שהדבר לקמן בריחות, נכון? זה מופיע ב-12 פסוקים. פסוק ה-11. זה כל האדם. מה כל האדם? לעשות דירה לקדוש ברוך הוא פה בתחתונים, עוד נדמה לזה בריחוד בפרק למד ו'. עכשיו הוא נותן את המשל שאמרתי קודם עם הכוכב ספורט, נראה את זה, הוא נותן את המשל עם מלך. פשוט היום אין לנו כל כך מלכים, וגם איפה שיש איזה ראש ממשלה או נשיא, לאף אחד כבר לא... כן, אף אחד לא מרגיש לידם התרגשות או משהו כזה, זה כבר קצת עבר מהעולם. היום זה עבר ל... אפילו כוכבים כבר אין היום שמעריצים אותם, כן? היום נהיה כל אחד כוכב בפני עצמו. איך? היום כל אחד הוא הכוכב, כן? זה לא צריך כוכבים חיצוניים. כל אחד הוא מלך. אבל על כל פנים אפשר להבין את המשל. והנה, אחרי הנקודה. כמה גדולה שמחת אדיוט ושפל אנשים, בן אדם פשוט, עד כמה הוא שמח בהתקרבותו למלך בשר ודם, המתחסן ודר איתו אמו בביתו. כמה זה משמח בן אדם אם המלך בכבודו ועצמו היה בא לגור איתו בבית. זה עושה אותו הכי מאושר שיכול להיות, כי הוא אומר, אני, מי אני, מה אני? והנה, המלך בחר בי לגור בבית שלי, ושמחה עצומה שזה עושה לבן אדם. וקל וחומר, אז אם אנחנו מבינים כמה שמחה זה עושה לאותו בן אדם, אז קל וחומר לאין קץ לקרבת ודירת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כדכתיב, כי מי הוא זה אשר ערב ליבו לגשת אליי נאום השם, מי בכלל מעז להתקרב. והנה הקדוש ברוך הוא אומר לך שאתה עושה מצווה, אתה עושה לי דירה, עכשיו אני באתי לגור איתך. אמרתי קודם שאותו כוכב יגיד לו, בוא תקשור לי את הנעליים כל בוקר, הבנם יהיה אותו נער יהיה מאושר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא תקשור תפילין כל בוקר. למעלה שיבוא יקשור תפילין ויהיה מאושר, כי הוא מרגיש, אם הוא יתבונן לפני שהוא מניח תפילין, הוא יתבונן בזה שעכשיו אני עושה את הקשר בשביל הקדוש ברוך הוא, שמלך מלכי המלכים, שם הכל בצד, ורוצה להיות איתי, אז ממעלה זה מרומם, לפועל בבן אדם שזה כמובן ירומם אותו. תן לזה דוגמה, איך אפשר לראות את זה, אם נגיד בן אדם לפני שהוא בא להניח תפילין, אז מישהו יתפוס אותו בצד או בכנסת, ועבור יגיד לו, תשמע, בוא רגע הצידה. אומר לו, תשמע, יש לי פה בתיק, אל תשאל איך השגתי את זה, אבל אתמול קיבלתי, יש לי פה את התפילין של הבעל שם טוב. אתה רוצה להניח אותם היום? או, מה הבן אדם ירגיש באותו רגע? קודם כל הוא יגיד, אני אלך למקווה עוד הפעם. אולי אני אקרא את כל התהילים בך, לפני שאני מתקרב לתפילין האלה. ואני לא יודע מה, אני אעשה הכנות וזה, ואיזה התרגשות יהיה לו שהוא מניח את התפילין האלה, כי עכשיו הוא מרגיש... זה משהו מיוחד, זה זכות גדולה. באמת צריך להרגיש ככה גם על תפילין. התפילין של הקדוש ברוך הוא זה פחות מהתפילין של הבעל שם טוב. התפילין זה מצווה, זה צוותא וחיבור, זה חיבור לקדוש ברוך הוא. אז הכל מתוך ההתבוננות של הבן אדם. שיש לו את ההתבוננות הזאת, אז זה מעורר אותו, זה יביא לו את השמחה הזאת ואת ההרגשה של קרבה לקדוש ברוך הוא. בואו נמשיך עוד קצת. אולי ניתן דוגמה גם, אולי פעם סיפרתי את זה פה, אבל בכל זאת ניתן דוגמה גם עם מצווה של האנשים. אז זוכר אם סיפרתי את זה פה לאחרונה, אבל כל פעם נספר את זה עוד הפעם. היה פעם שליח שהייתה לו טיסה, ואיך שהוא יצא, אני לא זוכר איך, היה אמור להיות עצירה באלסקה, עצירה הייתה במקום לשעה, הייתה עצירה ליום. כלומר, הכל בהשגחה פרטית, אם הגעתי עד לפה, אז כנראה שיש לי פה איזשהו תפקיד. אז הוא יורד מהמטוס ואומר, מה כבר יכול להיות התפקיד פה באלסקה, זה הארץ הכי קרה בעולם, מקום כל, איזה, בקושי יש פה יהודים, איפה נמצא פה יהודים בכלל? אני יודעת שיהודים אפשר למצוא בכל מקום, אז הוא אומר, לפחות מאיפה אני אתחיל? לעמוד ברחוב ולהציע תפילין, כולם שם עם מעילים של מינוס 30 מעלות, איך הוא יוריד להם את השרבול? אז הוא תפס רעיון, הוא מצא איזה בית ספר שם, הוא נכנס למנהל ואומר, אם יש פה ילדים יהודים, בוא נאסוף את כל היהודים ואני אדבר. אז הוא אמר, אין פה ילדים יהודים בבית ספר הזה. אבל אתה יודע מה, שבע מצוות בני נוח, זה גם אחד מהעניינים שהרב רוצה שנפיץ. אוקיי, נעבור כיתה כיתה ונדבר איתם על הגאולה ומצוות בני נוח. טוב, המנהל אמר לו, אין בעיה. הכניס אותו לאחת הכיתות, ילדים בני 10, בנים, בנות בכיתה. והוא שואל, האם יש פה מישהו יהודי קודם כל? אולי המנהל לא ידע. האם יש פה מישהו יהודי? אף אחד לא ירים את היד. טוב, האם יש פה אולי מישהו שפעם פגש יהודי? כבר נתחיל עם משהו. אז ילדה אחת הרים את היד. אז אמר לה, או, יש מה להתחיל. איזה יהודיה פגשת? איזה יהודי פגשת? אז אמרת, אמא שלי. אמא שלי יהודיה. טוב, אז היא גם יהודיה. יהודיה כזאת שלא יודעת אפילו שהיא יהודיה. נו, אז מה אפשר לתת לה? איזה... יש דקה לדבר איתה. רוצים כמובן שיצא איזה מעשה בפועל. נו, אז מה המעשה בפועל ששייך לילדה בת 10? הדלקת נרות, נו, אז איך יכול לתת לה משהו שישכנע אותה להדליק נרות? אז רואים שאחד ההבדלים בין חסידות למוסר, מוסר זה נקרא, באנגלית זה נקרא motivating, להניע בן אדם. איך מניעים בן אדם? המקל והגזר. שכר ועונש, תעשה משהו טוב תרוויח, תעשה משהו רע תפסיד. חסידות, באנגלית קוראים לזה inspiring. מה זה inspiring? השראה. תן לבן אדם איזה רעיון מאוד עמוק, הוא כבר מעצמו רוצה לעשות את המצווה. אתה לא צריך להגיד לו. רואים בליקוטי תורה שאדמור הזקן כל הזמן מדבר על הקדוש ברוך הוא אין סוף. הוא לא אומר תעשה מצווה. הוא אומר הקדוש ברוך הוא אין סוף, ומי שעושה מצווה מתחבר אליו, אתה לא צריך עכשיו שיגידו לך תעשה מצווה. אתה כבר לבד מבין את השלב הבא. זה נקרא inspiring. נותנים השראה ואז אתה כבר זז לבד. אז אמר, טוב, איזה השראה ניתן לה? הקדוש ברוך הוא אין סוף, ילדה בת 10, היא לא שמעה עליו אף פעם, זה קצת... אז הוא אמר לה דבר כזה, הוא אמר לה שכל ערב שבת, כל אישה ובת, מדליקות נרות שבת. עכשיו הוא אמר לה, בגלל שהעולם הוא עגול, אז יוצא ככה, שמי מדליק, מי מדליקה כל שבוע, חשבתם על זה פעם? מי מדליקה את הנר הראשון כל שבוע? כל ערב שבת, יש את המקום הראשון שנכנסת שבת. 18 דקות קודם, אז זה קורה, אני חושב בניו זילנד או באוסטרליה, או ביפן, איפשהו שם, זה, יש את האישה היהודיה שהיא מדליקה את הנר הראשון. ואז אם נסתכל על כדור הארץ מלמעלה, אז נראה שהיא הדליקה נר, ואז עוד נר ועוד נר, וככה ניו זילנד ואוסטרליה והודו ועיראק ואיראן וירדן, מגיעים לארץ, נסתכל מלמעלה עוד נרות ועוד נרות ועוד נרות, ואז הוא אמר לה, מקום האחרון בעולם שנכנסת שבת זה אלסקה. אז אחרי שכל הנרות דלוקים, נשאר עוד נר אחד אחרון שמחכים שיהיה דלוק, זה הנר שלך. כשאת תדליק את הנר שלך, את סיימת את כל הפסיפס הזה של כל הנרות בעולם, והבאת את זה לשלמות. זה מלא נותנים כזה רעיון גבוה, אז פתאום בן אדם מרגיש, כמו להניח תפילין של הבעל שם טוב, כן, כן, אתה חשוב אפילו לקדוש ברוך הוא, נכון? אז אם אלה גם מי שלא גר באלסקה יכולה להרגיש ככה, שהנר שהיא מדליקה, הוא משלים בעצם את כל, כי כל אחד בעצם, כמו שאומרים שספר תורה, שעות אחת חסרה, אז ככה גם בעם היהודי, יהודי אחד, יהודי אחת חסרה, כמו הסירי שמשלים את המניין, נכון? טוב, אז שם זה ממש, יש דין שיגיד קדיש, או לא יגיד קדיש, אבל על כל פנים, כל אחת יכולה להרגיש ככה, ממילא זה מרומם את הבן אדם מתוך ההרגשה הזאת, מרומם אותו למקום אחר, פה אדמור הזקן אומר, אתה יכול להתבונן בזה אפילו, בלי קשר להדלקת נרות, זה שהקדוש ברוך הוא בכל מקום והוא איתך כל הזמן, זה מה שירומם אותך. אז בזמנים קשים, תעצור רגע הכל, ועל זה תחשוב, תגידו השבוע אם זה עבד, ואז השבוע הבא נדע אם זה עבד. עד כאן.